בכאן תרבות, חזרנו. איש אחד רצה שיהיה לו בית, הוא קרא לבנאים ואמר להם, תבנו לי בית. והבנאים בנו לו בית קטן. יותר גדול, הוא אמר להם, תוסיפו חדר. והבנאים הוסיפו עוד חדר. יותר גדול, הוא אמר להם, תוסיפו עוד חדר. והבנאים הוסיפו עוד חדר. ועוד אחד, אמר האיש. והבנאים הוסיפו עוד חדר, ועוד אחד, ועוד, ועוד. עד שהיו לו 100 חדרים.
כן, מיותרים.
בקטנה. 100 חדרים הוא ספר ילדים חדש של חיה שינה וירמי פינקוס, על האיש הזה שרצה בית חדש עם עוד ועוד חדרים, כי הוא צריך היה שיהיה מקום לכל החפצים שלו, אבל בסוף הוא מגלה, זה ספוילר? זה ספר ילדים. בסוף הוא מגלה שהוא לא באמת צריך את כל הדבר הזה. אתה יודע, כי זה מאוד יפה, הטקסט הזה של חיה שינה, ונגיד הוא רוצה שיהיה אור, אז הוא רוצה להסיט את הווילון, אבל הווילונות בחדר השני, הוא צריך לרוץ לחדר השני. זה יפה.
נכון, בכל הכיסאות בחדר אחד, אז אולי אין לו על מה לשבת, ולכן נגור בבית כזה.
זה מאוד יפה. הוא מגלה שהוא לא צריך את כל זה, ושעדיף שיהיו לו כמה שכנים טובים פשוט, שאפשר לפטפט איתם. נשמע מאוד פוליטי באיזשהו מקום. לי יש קריאה פוליטית של הדבר הזה, אולי אפילו מסוכן בימינו. הספר הזה רואה אור כעת בהוצאת מגנס, הוא אחד מתוך סדרה של 24 סיפורים בספריית האתגר, אחת מחמש התוכניות לגיל הרך של בית הספר לחינוך, על שם שלמה פוקס של האוניברסיטה העברית בירושלים. תוכניות שפועלות לקידום התפתחות ילדים בגיל הרך וכישורי הורות ומיועדות למשפחות מכלל האוכלוסייה בחברה הישראלית. בעצם מדובר בטקסט שהתפרסם, מין חוברת כזאת של חיה שינה, ואני מדברת על הטקסט, התפרסם ב-1985 הראשונה. גם היה שם איזה עניין של לימוד עברית, טקסט יפהפה.
אבל גם עניין כלכלי. ותחשבי על זה, על השנים
כלכלי, מה זאת אומרת כלכלי? שנות ה-80. להגיד להם, בוא נסתפק במועט ולא נהיה חזירים.
כל המעבר הזה לכלכלה חדשה ולכלכלה אמריקאית ולניאו-ליברליזם.
לא למדנו, אבל זה לא עבד.
אמרה, אתם יכולים להסתפק בחדר. לא, אנחנו רוצים הכל.
לא חדר, אתה יודע מה, נגיד יש לך 100, תסתפק ב-50 שנייה, ואחרי זה משם נתחיל לצמצם. ספר של חיה שינה וירמי פינקוס בכל מקרה, זה ספר שבהחלט עשוי להיות קלאסיקה ישראלית חדשה, חדשה ישנה אולי. חיה שינה, כמובן, אנחנו מכירים אותה, היא כתבה עשרות ספרים, המעולל שבהם הוא מצפטל. ירמי פינקוס, גם אותו אנחנו כבר מכירים די טוב, הוא מאייר, קומיקסאי וסופר עטור פרסים. שלום ירמי פינקוס.
שלום שניכם.
איך נולד הספר הזה בעצם? ספר לנו קצת.
הספר הזה ישב, כמו שתיארת, בסדרה הזאת משנות ה-80, ופרויקט פיג'מות, שזה פרויקט פילנטרופי של קרן גרינספון לקידום הקריאה בקרב ילדים בישראל, הם איכשהו עלו על זה שיושב, אני מדמיין לי, מרתף באוניברסיטה העברית, שיש שם את הדברים האלה, והם מצאו את הטקסט הזה. הוא היה מאויר באופן צנוע שהתאים לאותה תקופה, והם אמרו שהם רוצים לחדש אותו, הוא מאוד מצא חן ביניהם מבחינת המסרים שלו, זה בפרויקט שהוא בשיתוף משרד החינוך, והם הציעו לי לצייר אותו דרך הוצאת מגנס, משום שמגנס היא הוצאה אוניברסיטאית, אז המגנסים פנו אליי ואמרו, בא לך לצייר את זה? עכשיו, בדרך כלל אני אומר לא.
למה? רגע, למה? למה אתה אומר לא בדרך כלל? בוא נדבר על זה רגע.
כי באמת, משום שרוב הספרי ילדים שהם מוצאים לי לאיור, הסאבג'קט מטר, זאת אומרת, עולם התוכן שלהם לא מדבר אליי בכלל.
כן.
זה מדובר על דברים שמתחשק לי לצייר או לא מתחשק לי לצייר. זה מתחיל ונגמר שם.
אז את זה התחשק לך?
תראו, קראתי את הטקסט, ואז הטקסט הוא באמת, לא רק שהוא באמת, אתם ניסחתם את התמצית שלו, אבל יש משהו בהתנסחות של חיה שנהב, ובשירה שלה לילדים, שכל משפט הוא כל כך מתוק וכל כך טבעי, שאי אפשר לעמוד בפניו, בפני איזה דיוק כזה בטקסט. וברגע שקראתי אותו, ידעתי איך אני פותר את הבעיה המרכזית של הספר.
שהיא?
א', מהחדרים. ב', באיזשהו שלב, האיש מוכר את החדרים המיותרים לשכנים שלו. אז איך אתה מפרק בית? וברגע שהבנתי שאני אצייר את זה כמו מין בית בובות, או אם תרצו בית ממחולות, כמו בנמל, כן? ושבסוף כל אחד יכול פשוט לקחת מחולה כזו, שהיא חדר הביתה, אפילו אם היא קטנה מאוד, הוא יכול להמיס אותה על הגב ולקחת. הבנתי שיש לי פתרון לאחידה המרכזית שהספר הזה מציב למאייר בעיניי. ומיד, מיד, זה קפץ לי לראש תוך שנייה, תוך תקריאת הספר, ואז אמרתי, נלך לזה, אני עושה את זה, נתנו לי 5 חודשים, גמרתי את זה עם נקע או דלקת בכתף, אשר יודע מה, זה היה נורא קשה, אז אני קורבן האיור בארץ. וזהו, והספר הודפס, קודם כל הוא חולק במהדורה עממית לילדים בגנים, ועכשיו הוא יצא במהדורה יפהפיה, לפי דעתי, מהודרת ומודפסת על נייר, סופר משובח בכל החנויות.
תגיד, שאתה ניגש לדבר כזה של הטקסט שכתבה חיה שנהב, גם לך יש כל הזמן את מתפתל בראש, את הדבר הזה, שזה... את הדבר המעולל הזה?
אז תראי, מכיוון שכבר הרחתם אותי כמה פעמים, ואתם יודעים שהילדות שלי לא הייתה סטנדרטית, מתפתל לא היה חלק מהילדות שלי. אז אין לי שום יחס של יראה כלפיו, למרות שזה ספר נהדר. אני חושב שכן בסופו של דבר חלחלה עליי הצבעוניות של מתפתל לספר הזה, במובן הזה שמצפטל נתפס באיזושהי שיטת הדפסה ישנה שהיום כמעט לא משתמשים בה, שהיא משפיעה מאוד מאוד לטובה על האיכות של הצבע בספר. זה לא השיטה, זה לא עובר דרך מחשב כמו הרבה דברים היום. ועבדתי בשיטה הזאת, ואני חושב שזה ניכר, אם מישהו פותח את הספר, משהו בצבעוניות שלו, יש בה איזו רעננות ואיזו צבעוניות שהיא לא עברה דרך מחשב במובן הסטנדרטי. אני לא אכנס לפרטים טכניים, אבל באופן עקרוני, כל צבע בספר נתפס לחוד. אם יש אדום, מדפיסים אותו לחוד ובוחרים אותו מתוך קטלוג של אדומים, שהוא יהיה האדום הכי יפה שיש. אז, וזה ככה גם עבדו על מצפטל המקורי.
אבל אתה יודע שמצפטל הוא, אפילו שלא גדלת עליו, אתה יודע שזה איזה מין תו תקן, נכס ישראלי, לאיך עושים ספר ילדים, איך מציירים ספר ילדים. אז מן הסתם חלפה לך אולי בראש מחשבה שישבו את הספר הזה, לספר ההוא.
לא.
לא. זו התשובה הכי טובה.
אני רק יודע שנורא נורא רציתי לעבוד פעם עם חיה שנהב, כי היא סופרת נהדרת, וחיפשתי את הטקסט הנכון, והנה אלוהים שלח אותו דרך, בדרך מוזרה כזאת, דרך המרתפים של האוניברסיטה, וזה זה נגמר.
תשמע רגע, בקרדיטים, בעמוד הקרדיטים, שהוא מאוד מעניין הפעם, בדרך כלל הוא לא אמור מאוד מעניין, אבל הפעם הוא מעניין, כי כתוב כך, איורים ירמי פינקוס, עם קצת עזרה מכיתה ג' אחת בבית ספר ביקורים תל אביב.
איך הם עזרו, כן, מה הלך שם?
מה היא כיתה ג' אחת בבית ספר ביקורים?
אוקיי, הבן שלי לומד שם, וזה השנה שעברה, עכשיו כבר בדלת, ו... הכיתה, ביקשתי מהמורה לעשות איזשהו ניסוי עם הילדים, ופעם בחודש, במהלך העבודה על הספר, הגעתי לכיתה עם הסקיצות שלי ועם הדברים שעשיתי, הראיתי לילדים את המצגת, ושאלתי אותם מה דעתם, ואיך הם, למשל, לבחור את הדמות הראשית, הצגתי להם איזה 150 אופציות, ושהגיע אחד שהם פרצו בצחוק ואומרו את זה, את זה, בחרתי אותו לציור. הם גם עזרו לי...
נסיינים, מה שנקרא, רגע, הם היו הנסיינים שלך.
150 דמויות הצגת בפניהם?
כן.
וואו.
והם בחרו, זה היה התחלה. ככה אני מתחיל בדרך כלל לעבוד, מצייר המון המון דמויות עד שאחת נתפסת לי. אחר כך שהם היו, לכל אורך העבודה על הספר, זה היה, קצת לימדתי אותם איך עושים ספר ואיך חושבים על ספר.
זה כיף להם.
ממש.
כן, והילדים מצידם לימדו אותי איך חושב ילד. למשל, שאם בעמוד 2 ציירתי אבטיח סתם ככה כי היה חסר לי איזה משהו בקומפוזיציה, אז הם שואלים בעמוד 3, סליחה, אבל איפה האבטיח? ואז הייתי צריך להוסיף את הקליפה הריקה.
הנה, אני רואה את זה עכשיו, הוא אכל את האבטיח, בדיוק ישר רצתי לדפדף.
נהדר, אבטיח, דיברנו בדיוק על אבטיח.
נכון, דיברנו על אבטיח עם יפנים.
לא הבנו מאיפה זה בא לנו.
הכל מתחבר.
יפה.
אבל מצד שני, זה קצת מסוכן מתודיקה כזאת, לא? כי פתאום, תמיד אומרים, שאלת ההתקבלות, ולדעת יותר טוב מה, סליחה על המילה הגסה, לקוח רוצה, זה משפיע על היצירתיות.
קודם כל, הלקוח רצה שזה יהיה מהר. לא הילדים, כן? בגלל שרצו מהר, אז הניחו לי לנפשי, וגם הדיאלוג שהיה לי עם המערכת בשאלות עקרוניות היה מאוד מאוד פורה ויעיל, רק כדי להוציא את הספר כמה שיותר מהר. אז זה היה מאוד מוצלח. עכשיו, לגבי הילדים כלקוח, תראה, אני לא... אתה חושב שאם אני רואה לקוח, אז אני מתייחס אליו ברצינות? אני מקשיב מה יש לו להגיד. ואני חושב על זה, אבל לא יותר מזה. הילדים, כמו שאני אומר, עניין אותי, וזה מאוד מעניין אותי כשאני עושה את הספר לילדים, איך ילדים מפרשים דברים, איך הם רואים דברים, זה לא אומר שאני אכוון את זה לפי הטעם של ילדים שלפעמים הוא טעם מאוד 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 קלוקל, אלא זה אומר שאם אני אבין יותר טוב איך ילד מסתכל על ספר, זה בייחוד מסתכל, כי אני פה המאייר, אם אני אבין את זה יותר טוב, אז אני זה ישנה אולי משהו, לא באופן של אחד לאחד, אלא זה ישנה איזשהו משהו בראייה שלי. אולי גם אני אראה את הדברים קצת כמו ילד, או קצת בעיניים של ילד, שזה מאוד חשוב.
זה מאוד יפה. אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה, זה ספר ילדים אמנם, אבל דיברנו על זה שבעצם יש פה איזו אידיאולוגיה, אנטי-קפיטליסטית אולי, או אנטי-ניאו-ליברלית, או אנטי-צרכנית, או איך שאתה לא נקרא לזה, ובעצם הספר הזה קצת אומר, תפסיקו לרצות כל כך הרבה, תפסיקו לאגור, אתם לא צריכים חדר בשביל הווילונות שלכם, ובשביל האוכל שלכם, ובשביל השולחנות שלכם. מספיק לכם חדר אחד שיש בו שולחן אחד וכיסא אחד. אתה חושב ובעצם זה מפתיע שהספר הזה נכתב לפני כל כך הרבה זמן, כי זה מאוד מאוד תואם לאיזושהי איזשהו הלך רוח חברתי בישראל היום, של אנחנו צורכים יותר מדי, אין סולידריות, אנחנו לא חושבים על אחרים ורק רוצים לצבור ולצבור ולצבור בעצמנו.
קודם כל זה, אני חושב שהמסר הזה של אין צורך בחמדנות יתר, ואדם יכול להסתפק הרבה פחות ממה שהוא נדמה לו, זה מסר אלמותי עוד מימי ישו. והפרנציסקנים אחריו וכן הלאה.
ובוא נזכיר בסוגריים את הספר האחרון שלך, חמדנים, זה דבר שאתה עוסק בו, לא רק בו, אלא גם אחורה.
תראה, עשיתי את שני הספרים פחות או יותר באותו זמן, אז התערבב לי לגמרי כל הנושא הזה. אבל כן אני רוצה לציין משהו מעניין, קוריוז מעניין שלדעתי הוא מוכיח את הרוח היהודית. בספר הזה, הגיבור שמבין שיש לו יותר מדי חדרים, הוא לא מחלק אותם לשכנים.
נכון.
הוא מוכר אותם במחירים נוחים לשכנים. עכשיו אני חזרתי עכשיו מאיזשהו כנס בהמבורג והצגתי את זה לסטודנטים גרמניים. ופתאום כשהגעתי לקטע הזה אני הבנתי שאם הוא היה, אם חיה שנהב הייתה נוצרית או פרוטסטנטית, היא הייתה כותבת שהוא מחלק את זה לשכנים. ואנחנו היהודים בכל זאת מוכרים את זה לשכנים.
אבל במחירים
נוחים.
הוא לא חזיר. הוא לא עכשיו מבקש 15 אלף שקל לחודש על גומחה בקיר.
אבל אני ראיתי את זה אפילו, אולי, אני קראתי את זה אפילו קצת יותר פוליטי, או יש אופציה לקרוא את זה ככה, זאת אומרת, האדם הזה שמוכן לוותר על 100 חדרים בשביל שכנים, מסוכן, ירמי, מסוכן
לא, אני חושב שאת משליחה על זה מהירורי ליבך, משום שהשכנים זה התוצר הלא צפוי של הדבר הזה. בגלל שהוא עשה את המחירה ואנשים באו, אז הוא הכיר אותם. הוא לא עשה את זה בשביל להתחנף לשכנים או להיות נחמד אליהם או שיהיו לו שכנים. הם ממילא היו שם, זאת אומרת, זה קרה מעצמו. עכשיו, אני רוצה עוד לציין משהו בקשר למחירה הזאת, שזה אולי הגדולה של חיה שנהב. מתי ראיתם פעם ילד נותן בנדיבות את כל הרכוש שלו למישהו אחר? אף פעם.
נכון.
אבל תגידו לילד, בוא הולכים עכשיו לעשות מחירה
בכיכר העירונית.
בבית ספר,
כן.
אתה תקבל שקל, אתה תקבל שקל על כל בובה.
נכון.
איך נדלקות לו עיניים? וזה, כשהוא מוכר במחירים נוחים, זה ההבנה שלה את הנפש של הילד, שהילד גם צריך לקבל משהו. אם האיש הזה בעיניי הוא מין סוג של ילד, כן, גם ציירת אותו כמין ילד מבוגר כזה, אז זה מת הגדולה שלה לפי דעתי, של חיה שנהב.
100 חדרים, חיה שנהב כתבה, ירמי פינגוס, אתה איירת את זה בצורה נפלאה.
נפלא.
יצא עכשיו בהוצאת מגנס. תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה על המחמאות.
תודה, להתראות.